ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמטה. אנחנו פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה, וגם אתם רואים צורת פפיון ומספר 2. זה המשך של הסבר הגמרא לחלקים השונים במשנה. הכשרתי במקצת נזכור. בשוליים תחת הכותרת נושא אתם רואים את הפפיון עם מספר 2. כיצד הכשרתי מקצת נזכור, חייבתי בתשלומי נזכור כהכשר כל נזכור. זה ציטוט מהמשנה. הגמרא מביאה כדוגמה החופר בור תשע טווחים, הוא בא אחר והשלימו לעשרה. הגמרא, תנו רבנן, הכשרתי מקצת נזכור, חפתי בתשלומי נזכור כהכשר כל נזכור, כיצד? החופר בור תשע, ובא אחר ושלימו לעשרה. האחרון חייב. כשאומרים האחרון חייב, משמע בין על מיטת השור שנופל בתוכו, בין על נזק השור שניזק בתוכו, אותו שהשלים אותו לעשרה. סך הכל הוא עשה מקצת נזכור, מקצת מעומק הבור, ולפי מה שקראנו עכשיו בשלב הזה הוא חייב על הכל. זה מה שהמשנה אומרת, שמי שהוא הכין מקצת הנזק הוא נחשב כאילו אחראי על כל הנזק. אז אם אנחנו נקבל את זה ככה, הוא דולו כרבי. הגישה הזאת היא לא כמו גישתו של רבי יוחנן הנשיא. אני רוצה להקדים את המאוחר. אתם כבר רואים כוכבית במרווח בין הגמרא והתוספות, ורשום עמוד ב'. כעת עתה אנחנו מעמידים את המשנה, אמנם יש כאן מחלוקת, אבל מעמידים את המשנה כשיטת הרבנן מול רבי. זאת אומרת, המשנה שלנו היא נושא של מחלוקת, ומעמידים את המשנה כשיטת הרבנן. מה שאני אומר עכשיו זה פשוט הכנה לבאות. נמשיך. אמרנו שמה שקבענו, שאותו שחפר טפח אחד נוסף והשלים אותו לעשרה טפחים, אולי זה המקום רק אולי להזכיר דברים שנאמרו בעבר, שבור תשעה עם הבהמה ניזוק בתוך הבור, אז בעל הבור חייב לשלם. אבל אם הבהמה מתה בתוך הבור, בעל הבור לא חייב לשלם, כי תשעה טפחים אינו נחשב מספיק עמוק כדי להמית. אבל אם אדם חפר בור עשרה טפחים, אז הוא חייב על מות הבהמה. וכאן אנחנו אמרנו שזה שבא והשלים את הבור לעומק של עשרה טפחים על ידי כך שהוא חפר רק טפח אחד, הוא חייב על הכל, בין על מות הבהמה, זה פשוט, אלא גם על נזק הבהמה. זה לא כמו רבי דתניא, חופר בור תשעה ובא אחר ושלימו לעשרה, אחרון חייב. ועוד פעם, אחרון חייב בין אם מת הבהמה בתוכה, בין אם הוזק הבהמה בתוכה. רבי אומר, אחר אחרון למיטה, זה שהשלים לעשרה טפחים, הוא חייב, הוא בלבד חייב על מות הבהמה בתוכה בו, אחר שניהם לנזיקין. אבל אם ניזוק הבהמה, שניהם, גם זה שחפר תשעה טפחים וגם זה שהשלים את הטפח העשירי, שניהם יחד חייבים לפצות את את הניזוק, את בעל הבהמה שניזוק. גישה אחרת למשנתנו. רב פאפה אמר, המשנה שאומרת כהכשר כל נזקו ואין חייב אלא אחרון, רב פאפה אמר למיטה. המשנה מדברת על חיוב אם מת הבהמה בתוך הבור. ודברי הכל, שגם רבי יסכים שרק האחרון חייב על מות הבהמה, כי הוא השלים אותו לעומק של 10 טפחים. רשי אומר, רב פאפה אמר, מתניתין דקטן לכך שכל נזכור, זה אין חייב על האחרון, במיטה, שמת השור, כמה, הוא מדבר על מות השור. ודברי הקוד, אפילו רבי, אומר רשי, כמה אחר האחרון למיטה. איקה דאמרי, לשנה שנייה, למה דלא כרבי, מה שראינו מקודם, האחרון חייב, אותו ברייתא שפתחנו בו את השיעור, בסוף הברייתא כתוב האחרון חייב, האם נאמר שזה לא כמו רבי? כי האחרון חייב משמע בין על נזק, בין על מיטה. אמר רב פאפה, למיטה האחרון חייב, זה מדובר אך ורק עם מת בהמה, הבהמה בטוחה, ודברי הכל, זה דבר שמוסכם גם על רבי. מה תקיפלה רבי זירה ותו לקה? אין עוד דוגמאות של כהכשר כל נזכור ותו לקה, כך אומר רשי, למימר כהכשר כל נזכור, והעיקה למימר, אומר רשי תו, יש עוד כגון אי יתרמי, דמסר שורו וכו', זה יבוא בגמרא. וכאן רשי מוסיף, ומסברה כמקשי לרבי זירה ואינה משנה. אז אנחנו עומדים בפני כמה שאלות באותו כיוון של בתולה, כמה אין עוד דוגמאות של עשיית מקצת ומתחייב על הכל. והעיקה, בשוליים אתם יכולים לראות תחת הכותרת מבנה. והעיקה זה דבר שמודגש אצלנו בגמות המסומנות במשולש. הגמות שואלת, והעיקה עוד דוגמאות, חוץ מחופר בו תשעה באחר ושלימו לעשרה. ומה שרשי אמר, שכעת רבי זירה שואל מסברה, זו לא משנה. ובשורה האחרונה אנחנו נראה גם כן רב ששת מקשה מסברה. אבל בעמוד ב', בשורה שלישית, אתם רואים, והעיקה הדתניה, זה שאלה מספר 3, ושם יש להגיד שיש הבדל. תהיינו, בקושיות האלו שאנחנו נדחה אותם, הגמרא לא מנסה לברר משהו יותר עמוק. אבל כשנגיע ל3, מאחר שזה מכות קנאי, הגמרא תשאל, אני מצטט מהגמרא בעמוד ב', סוף סוף מתניתה היכה מתרצה, איך אתה מסביר את הברייתא אם לא כמו שניסינו להעמיד אותו. אז הגמרא מתעניינת שם להעמיד את המכות קנאי על דיוקו, גם אם הוא לא שייך הוא לא נותן מענה לשאלה שלנו. וכל זה, מה שאני אומר, זה רשי מרמז על כך שהוא מבחין בין משהו קושיה מסברה לקושיה שהוא מקור תנאי. ובדיול המדבט, כמו בעמוד הבא, יש רשי בדיבור המתחיל היכי מתרצה הועיל ומוטפת הכי, מאחר שהקשית מהמקור הזה, אז אני רוצה לדעת איך נסביר את המקור התנאי. אבל מוסר שורו ומרבה בחבילות, אלו המשולשים הראשון והשני, לא מתניתנו, הם אינם מקורות תנאים אלא מסברה הוו מקשי להו. אז עכשיו אנחנו ניכנס לגמרא. מתקיף להרבי זה ותול לקה, מה אין עוד, עוד דוגמאות של עשיית מקצת ונחשב כאילו עשה את הכל, והעיקה מסר שורו לחמישה בני אדם. הוא פשע בו אחד מהם והזיק. מה זה פשע בו? הוא הלך לו לדרכו ולא שמרו. והשור הזה הזיק. חייב. זה שפשע, חייב. הכי דמי. אי למה דבלב איהו לא אבי מינטר, שבהיעדרו של אותו אדם חמישי, השור הזה לא נשמר, שור בעייתי נקרא לו. אם זה כך, פשיטה דאיהו כאבין. עכשיו רשי נמצא, רשי ששייך לפה נמצא בעמוד ב', ואז אנחנו נקרא משורה ראשונה בעמוד ב', אבל הוא שייך לכאן לעמוד א', אי דבלב איהו לא מינטר, כגון שהיו עסקיו, ראימרנו שור, איך אומרים, פרה, מופרה. פשיטה, אין זו הכשרתי במקצת. נזכור, כאילו זה לא שייך לדיון שלנו. אנחנו מחפשים דוגמה שמישהו עשה מקצת, הוא מתחייב הכל. אבל אם הוא לא נשמר, אלא אם כן אותו אדם חמישי נמצא, אם הוא לא שם, הוא לא נשמר, השור לא נחשב שמור, אז הוא אחראי על הכל. הוא עשה את הכל בהדרו. זה לא נחשב, הכשרתי מקצת נזכור, אלא כל נזכור. ולא דמי להשלים בו לעשרה. דווקא גם דהם לנו, בו תשע דלא עבדי מיטה, למרות שאנחנו בדעה שבו תשע לא שייך למיטה, לא יכולה להמית, נזיקין מיה עבדי. הוא כן עושה משהו, הוא כן מזיק. וסייע הראשון בגמת מיטתו, והצטריך למית נדחון חייו, שלמרות שהראשון היה לו חילק בחפירת הבור, אם הוא מגיע אם אחרון בא ומשלים אותו לעשרה, הוא בלבד חייב, למרות שהוא לא עשה את הכל. זה מה שאנחנו מחפשים. אבל אם מדובר פה בשור שלא נשמע כלל בהיעדר אותו אדם חמישי, הוא אחראי על הכל, הוא לא אחראי על מקצת. ממשיך הגמרא, אלא אנחנו חוזרים ליוד עמוד א', אלא דבלב איהו נמי מינטר, גם בהיעדרו של אותו אדם חמישי השור נשמר, אז מי כעביד? אז אותו אדם שלח לו לדרך, אותו אדם חמישי, מה עשה? לא עשה כלום. לפי רשי, אני רק לפי רשי, תוספות יש לו דעה אחרת, אבל מי כעביד, והוא לא יהיה חייב כלום. מתקיף לרב ששת, ועיקה מרבה בחבילה. מה זה מרבה בחבילה? אני הלכתי אצל מדורה של חברי, ואני הוספתי חבילות זמורות, הוספתי עיצים למדורה של חברי, ובכך אני גרמתי לאש להתקרב לשכן, לאדם שלישי שיש לו גדיש. רשי מסביר כאן בעמוד ב' בשורה ראשונה בשורות הקצורות, בסוף אומר מרבה בחבילות, שריבה חבילות זמורות בהדלקה של חברו, וקרבה את הדלקה, קרבה על ידי החבילות לגדיש אחרים של אדם שלישי שהיה בדין שהוא חייב ולא הראשון. אז אנחנו רוצים לברר לגבי אותו מקרה של מרבה בחבילות. חזרה שוב פעם, י' עמוד א' שורה אחרונה, היכי דמי. עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אי דבלב איהו לא עזלה, פשיטה. אם ללא תוספת החבילות, חבילות זמורות, האש לא היה מתקדם לגדיש של אותו אדם שלישי, אז פשוט שההוא שהוסיף את החבילה של זמורות הוא לבד חייב. הוא שוב כמו אצל המקרה הקודם בעניין השור ואותו אדם חמישי, אותו דבר פה פשיטה. ואומר רשי, ולמה הווה לן למתנה, למה יהיה צורך ללמד כשאנחנו מחפשים לה, אז למה לא מלמדים את הדבר הזה? למה היו נצריכים ללמד דבר כזה? הרי ראשון לא עושה כלום. לכל מה דשוויק לי, אם לא היה בא אדם שני, אלא אותו בעל מדורה מקורי, היה פשוט עוזב את זה, מה מבאס הזה? היה נחלש ונחבא. אבל חופר בור תשעה, רוב מיטתו הוא עושה, אלא האחרון מקרבה. וזה, נקרא לזה, זה חידוש שלא הייתי יודע, אם כן אתה אומר לי במפורש שהאחרון חייב. אנחנו חוזרים לגמרא. לגבי מרבה בחבילה, אלא דבלב איהו עזלה. אז אולי תגידו שבלי תוספת הזמורות האש בכל מקרה היה מגיע לגדי של אותו שכן, אז מה יקרבית? אז למה לחייב את זה שהביא עצים לאותו מדורה, אם גם בלי התוספת שלו היה מגיע אש לגדיש? אז לכן גם זה לא מהווה דוגמה של הכשר מקצת נזכור חייב על הכל. מה תקיף לרב פאפה? ואיקה הדתניה, חמישה שישבו על ספסל אחד ולא שיברו, ובא אחד וישב עליו ושיברו, האחרון חייב. ואמר פאפה כגון פאפה בר אבא, ורשי אומר פאפה בר אבא שהיה בעל בשר, היה אדם כבד משקל. היכי דמי, אילמה דבלבי הוא לא התבר. אם תגידו שאם אותו פאפה בר אבא לא היה בא, הספסל היה נשאר בשלמותו, לא התבר, לא נשבר, פשיטה. זה לא דומה, זה פשוט שהוא אחראי על הכל, וזה לא דומה למקרה של הבור. אומר רשי, פשיטה דלא דמי לבור, שראשון גרם נזיקין והרג חציו או רובו, אלא משום הכי הוא ומפטר, אותו חופר ראשון פטור, דם עלי, הוא יכול להגיד לזה שישלים את הטפח סירי, אליו אתה, הווה מיצג ולא הווה מית. אם לא היית בא, השור שנפל היה רק ניזוק ולא מת. אבל אלו לא שיברו כלום, בספסל אותם ראשונים לא עשו כלום, כל זמן שלא בא זה. אז אם כך, עם הנסיבות שבלב איהו לא התפר, אז פשוט שהאחרון חייב. אלא ממשיך גם בלב איהו נמי התבר, שגם ללא הופעתו של אותו אחרון היה הספסל נשבר. מי כעביד, הוא עשה כלום, הוא היה נשבר בכל מקרה. אז בשלב הזה אנחנו דוחים את המקרה של הספסל כדוגמה נוספת להכשר מקצת נזכור וחייב על כל נזכור. זה לא דומה. כעת יש קטע בסוגריים ובשוליים אצל הכוכבית כתב נחוי הסוגריים גמר ממשיכה עם סדרת הקושיות והאיקה. אפשר לראות מיד במבט חטוף, רואים עוד משולש. אז זה מה שאמרנו עכשיו, יש עוד בסדרה הזאת והאיקה. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה את המקור של חמישה שישבו על ספסל אחד. אז כעת נלמד את הקטע בתוך הסוגריים. סוף סוף מתניתה המקור התנאי שדיבר על הספסל, היכי מתרצה. אומר רשי, היכי מתרצה, הועיל ומוטפית הכי, מאחר שהבאנו את המקור הזה כקושיה, אנחנו רוצים לדעת איך להסביר את המקור בסופו של דבר, כי שתי ההצעות שאנחנו מספרנו אותם לפני כן, אי למה ואלה, לא מסבירים את המקור. ורשי מוסיף, אנחנו קראנו את זה מקודם, אבל עכשיו זה יהיה יותר מובן. אבל מוסר שורו ומרבה בחבילות את המשולשים הקודמים, אחד ושתיים, לא מתנית נינו, הם אינם מקורות תנאים, אלא מסברה הוו מקשי להו, ובכך השיום רצה לומר, למה שמה לא עקבנו, למה לא התעכבנו להסביר על מה מדובר, כי הם אינם מקורות שעלינו חובה להסביר. עכשיו אנחנו, כפי שאמרנו, ממשיכים בתוך הסוגיים, סוף סוף מתנית היכים את הרצה, לא צריכה, דבלב איהו, בלי הופעתו של אותו אדם בסוף, אותו נגיד פאפה ברבא, הווה מתפר בתרי שי. היה נשפר, אבל כעבור שעתיים, והאשתה עכשיו שהוא הופיע, ולכאורה, בשלב הזה, הוא בא וישב, התבר בחדה שעה. זה נשבר כעבור רק שעה אחת. תאמרי לי, אותם יושבים הראשונים, יש להם טענה, אי לבת, אם לא היית בא, הווי ידבין ענתפי פרוט, היינו ממשיכים לשבת עוד קצת, וקיימין, ואז היינו קמים, ולא היה קורה כלום. הגמרא אומרת, מה, על פי זה מאשימים את האחרון? ולמה להו? למה שהוא לא יכול להגיד להם, אליו אתון בדידי, אם לא הייתם אתם איתי, לא הווה מדבר, זה לא היה נשבר, נכון? אני כבד משקל, אבל זה לא מספיק, ללא הצטרפות שלכם, לא היה נשבר. לא צריכה, על מה מדובר? דבהדי דסמיך בהו תבר. כאן צריכים רשי. לא צריכה דבהדי דסמך עליו, לעולם דבלב איהו לא הווה מדבר כלל. אם הוא לא היה בא, לא היה נשבר כלל. לא שהיה נשבר אחרי שעתיים משהו כזה. לא היה נשבר כלל. ודקאמר פשיטה, אז אולי תגידו, אם כן, אני לא צריך מקור תנאי ללמד שרק הוא חייב. לא צריכה דלא ישב עליו, אלא עמד על רגליו ונסמך עליהם. ועת אל השמינן דכוחו כגופו דמי. אומר, ממשיך רשי, סמך בהו, נסמך עליהם ולא יכלו לעמוד. עכשיו אנחנו עושים לגמרא. אז אם כך, שהספסל לא היה נשבר כלל, אם הוא לא בא, והוא עכשיו בא ונשמח להם ומנע מהם לעמוד, ולכן הספסל נשבר, אז הגמור שואלת, אחרי שאז הגמור שאלה פשיטה, אז ודאי שהוא אחראי לגמרי. הגמור עונה, זה לא פשיטה, מהו דתימה? כוחו זה שהוא נשמח עליהם ומנע מהם לקום, זה נקרא כוחו. הוא עצמו לא ישב על הספסל, הוא נשמח עליהם. אז היינו חושבים שכוחו לאו כגופו דמי. כמה שמלן דכוחו כגופו דמי, דכו איך דגופו תבר, כוחו נמי תבר. שואלת הגמרא, ותו לקה, ומה, אין עוד דוגמאות של עשיית מקצת ובכל זאת חייב על הכל? והעיקה הדתניה, אנחנו נביא מקור תנאי ועלינו להדגיש את שיטת רבי יהודה בן בתירא שיופיע לקראת סוף המקור. היכוהו 10 בני אדם ב10 מקלות, בין בבת אחת בין בזה אחר זה, ומת. כולן תורים, כי לא יודעים על ידי מי נהרג. רבי יהודה בן בתירא אומר, בזה אחר זה האחרון חייב, מפני שקירב את מיטתו. אנחנו נסתכל ברשי שקירב מיטתו, אני מתכוון לרשי לקראת סוף שורות הקצרות, ופלוטה יהודה רבי יהודה בן בתירה ורבנה מסך מפרש במפורש בסנהדרין פרק אלוהין הנשרפין. רבי יהודה סבר, הכוונה לרבי יהודה בן בתירה, כי יקה כל נפש אדם כתיב, דמשמע כל דהו נפש, גם קצת. ורבנן סברי כולה נפש משמע, דהיינו הכשרתי מקצת נזכור. אני חושב הכוונה לדברי רבי יהודה בן בתירה, שפה אדם האחרון עשה מקצת, ופי רבי יהודה בן בתירה אותו האחרון חייב לגמרי. דומי דחופר בו שראשון הזיק והאחרון הרג. אנחנו חוזרים לגמרא, והשאלה היא למה המקרה הזה לא שנוי גם כן, כאילו בנוסף למקרה של חופר בו תשע ובא אחר והשלים לעשרה. הגמרא עונה, בקטלה לא קיימתי, עם מקרים של רציחה לא הנושא של התנה. לכן מאחר שכאן מדובר בהריגת אדם, הוא כבר נושא שלא כלול במקור שהזכיר את חפירת הבור. והיא ביתה מה? עוד סיבה שזה לא נחשב יחד עם המקרה של חופר בור והשלים אחר לעשירי, לטפח עשירי, בפלוקטה לא קמיירי. התנא לא רוצה לעסוק בדברים השנויים במחלוקת. הגמרא שואלת, ולא, וכאן, אגב, לפני שנתקדם, וכאן הרי העניין הזה שיקוע עשר בן אדם שנוי במחלוקת, רבנן מול רבי יהודה בן בתירה. הגמרא שואלת, מה, זה מפריע שזה נושא ששנוי במחלוקת? ולא, ומה אתה אומר שלא, התנא לא שונה, לא מלמד דבר ששנוי במחלוקת, והוא כמנן, לא כרבי, וזה הנקודה שהתעכבנו עליו מוקדם יותר, ולכן יש גם כוכבית שמפנה אותך שחזרה לעמוד א', הרי זה שאמרנו שהאחרון חייב, אותו שישלים את הבור לעשרה טפחים, דהיינו הוסיף טפח אחד, שישלים את העשרה, והוא חייב על הכל, לא רק על המיטה, גם על הנזיקין, ואמרנו שזה לא כשיטת רבי. רבי אומר שבניין נזיקין באותו בור, גם הראשון שחפר תשעה תפרים הוא חייב להשתתף. אז אנחנו רואים שהמקרה של הטפח גם כן שנוי כמחלוקת, והתנא לא היסס ללמד אותו. הגמרא עונה, יש לחלק בין מחלוקת של הרבנן מול רבי יהודה בן בתירה למחלוקת בין הרבנן, שעל פיהם העמדנו את זה כדוגמה, את הטבח הסירי כדוגמה, וזה לא כרבי. אומר הגמרא, דלא כרבי וכרבנן מוקמינן, אנחנו נביא מקור ונעמיד את המקור הזה כדוגמה של הכשרתי מקצת נזכור, מאחר שמדובר בשיטת הרבנן, זה לא כרבי, שהוא שיטת יחיד, כי הלכה כרבים. כרבי יהודה בבדרה ולא כרבנן, להביא דוגמה שמסתדר רק לפי רבי יהודה בבדרה ולא לפי הרבנן, לא מוקמינן. זה כבר אנחנו לא מלמד אותו כדוגמה של עשיית מקצת וחייב על הכל. הרי השיטה כאן זה שיטת יחיד מול הרבנן שחולקים. חפתי בתשלומי נזכור. חפתי בנזכור לא קטני, אלא בתשלומי נזכור. נסתכל ברש"י. בנזכור לא קטני, דלווה משמע שישלם שור גמור חי, והוא המזיק ייטול את הנבלה, אלא בתשלומי נזכור, זה משמע השלמה, שיטול נזק את הנבלה, וזה המזיק משלים לו מה שפחתתו מיתה. אז אחרי שהנזק ייקח את הנבלה, שזה בלב הכי שלו, המזיק ישלים את ההפרש בין שווי הנבלה לשווי שור חי. אז זה למדנו מזה שהמשנה השתמשה במילה תשלומי נזקו. תנינה לה דתנו רבנן, אנחנו נביא כאן ברייתא שמסייעת למה שאמרנו עכשיו כפירוש למשנה. תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. מה זה מטפלים בנבלה? שהבעלים של השור שניזוק, כאן נהרג, הבעלים הם ייקחו את הנבלה, ואז יש להם שווי מסוים בידיהם. אז מה המזיק עושה? המזיק רק משלים את היתרה בין שווי הבהמה החיה למצב שהוא נבלה כעת. מנה הנמילי, מה המקור למה שאמרנו עכשיו שהבעלים לוקחים את הנבלה והמזיק משלם את ההפרש? אנשים אומרים מזיק, הכוונה לבעל השור שנגח. אז מה המקור שהניזק נוטל את הנבלה? ויש פה בהגמות המסומנות מאוינים, הדגשנו רב עמי, ובשוע בסוף השוע רב כהנה, ואחר כך חזקיה. בשליים תחת הכותר נושא סלש מבנה כתבנו מקורות, המאוין מציג בפנינו, מבליט בפנינו מקורות המלמדים שבעלים מטפלים בנבלה, שהניזק מזלת הנבלה כחלק מהתשלומים, והמזיק משלים את היתרה. אז הגמרא נותנת מענה. אמר רבי ימי, המעוין הראשון, דאמר קרא, מכה נפש בהמה ישלמנה. נציין שזה מדובר באדם המזיק בהמת חברו. אל תקרי, ממשיך הגמרא, ישלמנה, אלא ישלימנה. שאחרי שהניזוק לוקח את הנבלה, המזיק ישלים את התשלום. אם למשל השור חי היה שווה 200 זוז והנבלה שווה 50 זוז, המזיק ישלים 150 פלוס שווי הנבלה שעובר לניזק. הנה, יש לה ניזק בידו עכשיו 200 זוז. רב כהנה אמר מאחה, מהפסוק הבא, שמדובר בשומר שכר, שבתחת חסותו נהרג הפיקדון השור. וכתוב, אם טרוף יטרף יביאהו עיד, הטריפה לא ישלם. והדרשה, עד טריפה ישלם. טריפה עצמה לא ישלם. למה? כי הטריפה עצמה עוברת לניזק, והמזיק ישלם את ההפרש בין שווי השור בעודו בחיים ושווי הנבלה. חזקיה אמר מאחה, כאן פסוק שנלקח משור המזיק שור, והמת יהיה לו, לניזק. וכן תנא דבי חזקיה, והמת יהיה לו, לניזק. ואז מה על המזיק לעשות? הוא משלם את היתרה. אתה אומר לניזק ואין אלא למזיק, אולי והמת יהיה לו, הכוונה המזיק ייקח את הנבלה והוא יפצה את הניזק בכסף מלא, או עם שור חדש, שור חי חדש. אז אולי זה אמרית, לא כך היה. וזה הברייתא. מה לא כך היה? מה הכוונה בביטוי הזה? וזה תשובה. אמר הבאי, אי סגדיידך נבלה דמזיק הוויה, אז והמת יהיה לו של הפסוק, מי זה המת יהיה לו למזיק? אם כך לכתוב רחמנה, התורה הייתה יכולה לכתוב שור תחת השור ולשתוק. אם אתה מעביר את הנבלה למזיק, אז מה הוא צריך, איך בכמה הוא מפצה את הניזוק, את הניזק, בשור שלם? זה הכוונה שור תחת שור, תשלם לו שור חדש במקום השור שנהרג, ולשתוק. אין צורך לפסוק להגיד והמת יהיה לו, שהמזיק לוקח את הנבלה, זה פשוט. רש"י כותב באמצע שורות הרחבות, ולשתוק קרא מיני דלא יצטריך להכי דפשיטא לן, כמעט דשילם שור תחת השור, מאחר שהמזיק משלם שור שלם, לא איזו הפרש, אלא שור שלם ששווה השור שניזק, נבלה שלא היא, פשוט שנבלה יהיה של המזיק. אני עצרתי מוקדם, אני קורא עוד פעם, אומר ביי, אני מהשורה הקודמת, אומר ביי, אי סגדיית הנבלה דמזיק הוויה, לכתוב רחמנה שור תחת השור ולשתוק. והמת יהיה לו, למה לי? למה יש צורך לתוספת הזאת? שמע מינה לניזק. הוא צריכה, אתם שמתם לב שיש, היה לנו שלושה מעוינים, אז אני צריך את שלושת הפסוקים האלו ללמד שהניזק מטפל בנבלה. תהי כתב רחמנה מכה נפש בהמה ישלמנה, משום דלא שכיחה. מה מדובר שם בפסוק? אמרנו, מדובר באדם שמכה מזיק שור, כהוריג שור על ידי כוח שלו, מכה שלו. אם היינו מלמדים במקרה כזה שהניזק מקבל את הנבלה, משום דלא שכיחה, לא שכיח שאדם מזיק בהמות. ומאחר שזה לא שכיח, אז אנחנו נגיד מקילים על המזיק ואומרים שהניזק ייקח את הנבל ואתה רק משלים את ההפרש. רש"י מכה בהמה לא שכיחה, שיהיה אדם מזיק בהמה של חברו, לפיכך לא החמיר עליו, על המזיק הכתוב, לתרוח במחירת הנבלה. אלא מה? הניזק לוקח הנבלה עצמו ומזיק משלים את היתרה. זה לגבי המקור הראשון. אבל ממשיך הגמרא, טריפה דשכיחה, הפסוק השני, אם טרוף יטרף, שם מדבר בשומר שכר שתחת חסותו בא חיה וטרף את הפיקדון, השואה המופקד אצלו. זה מקרה יותר שכיח. אבל טריפה דשכיחה אימה לא, אולי לא נעביר את הנבלה לניזק, אלא המזיק ייקח את הנבלה והוא יפצה לו באופן מושלם על הפיקדון שנהרג. צריכה, לכן גם במקרה הזה אני צריך ללמד שלא, שבכל זאת גם במקרה שכיח הניזק ייקח את הנבלה והמזיק, דהיינו השומר שפשע בו, הוא ישלים את היתרה. ואי אשמינן טריפה משום דממילה, אם היינו מלמדים את המקרה הזה של טריפה של שומר שכר שבחסותו נטרף הפיקדון השור על ידי חיה, אני מבין למה אפשר לתת את הנבלה לניזק, משום דממילה הזאב טרף, השומר לא עשה כלום, אבל מכה בהמה בידיים המה לא נקי. אם מדובר באדם שבידיו הרג שור חברו, והיא השמינן הני תרתי שהניזק לוקח את הנבילה המשום דלא שכיחה, זה המקרה של האדם שמזיק, והמשום דממל אותו מקרה של השומר שהזאב טרף את הבהמה משום דממל. אבל והמת יהיה לו המקרה של המקור של חיסקי הביא, זה שור המזיק שור זה שכיחה ובידיים, זה לא כמו המקרה של של השומר שבא הזאב ממילא. פה השור שלך בקום ויעשה בידיים הרג שור החבר. אז במקרים כאלו דבר שהוא שכיח וגם בידיים, היה מקום לחשוב שלא נקל על המזיק להעביר את הנבילה לניזק והמזיק ישלם רק את היתרה. אז לכן אני צריך את המקור של חזקיה ללמד שלא, אלא שבכל זאת נותנים את הנבילה לניזק. ויש מן הרמת ילו שור המזיק שור משום דה ממונה כמזיק, אבל הכה דה בגוף המזיק המקרה של מכה נפש בהמה ושומר שכר היה עליו לשמור, עליו לשמור בגופו. אז אם לא, היה מקום לחשוב שאולי לא מקילים על המזיק. אז אם היינו משמיעים שהניזק לוקח את הנבילה בשור המזיק שור, זה כמו שאמר משום דממונה כמזיק, זה ממון, הממון שלי, השור שלי הזיק את הרג את השור השני. אבל כשאדם עצמו אחראי על כך, אין מקום להקל ולהעביר את הנבילה לניזק. צריכה, לכן צריך ללמד גם במקרה כזה של אדם שהוא אחראי על הרג השור מקילים. אנחנו נסתכל ברש"י ארבע שעות מהסוף, שומר שכר שפשע ונטרפה על ידי זאב כי נזקי גופו חשיב לה, שהרי היה עליו לשומרו. כעת אנחנו נמשיך עם קושה בת ארבע שורות, הוא מסומן בהתאם. אמר לי רב כהנה לרב, אלא תמה דכתב תמה שמה שהניזק נוטל את הנבילה בגלל שכתוב דכתב רחמנה ומת יהיה לו. הלב אחי הווי אמין הנבילה דמזיק הוויה, היה מקום לחשוב שהמזיק ייקח את הנבילה וישלם סכום מלא. השתה יתלה לדידי כמה טריפות, נתאר לעצמנו שאותו מזיק יש לו מסעית מלא טריפות בהמות מיתות כאילו, יהיב להו היה יכול לשלם את הנזק דרכם, איתם. דאמרנו וגם למדנו כך בעבר, הפסוק אומר ישיב ומזה דרשנו לרבות שווה כסף אפילו סובין. דידי מבעיה כאן שמדובר שנבילה כבר של הניזק, זה עוד יותר פשוט שהוא הניזק ייקח את הנבילה. אני חוזר עוד פעם, אם היה למזיק מלא טריפות הוא היה יכול לשלם איתם בתור שווה כסף. הרי זה, זה בשר שאפשר להעביר לגויים או כלבים יכולים לאכול מזה, אז זה שווה כסף. אז אם המזיק היה עצמו בעל כמה נבילו, היה יכול לשלם את, את, את המוטל עליו איתם. כאן שהנבילה כבר של הניזק עצמו, פשוט שהניזק ייקח את הנבילה, אני לא צריך פסוק על כך. לא נצחה מה שכתוב שהניזק מטפל בנבילה אלא לפחת נבילה, זה הפחת מה שהנבלה פוחת, פוחתת בין מיטה להמעדה בדין.
יכול, זה לא, לא אינסטנט שמיד שנהרג בימה אז מגיעים לבית הדין. לפעמים זה עניין של אפילו כמה ימים. ובינתיים הנבלה עוברת פחת. ריקבון, אז ההפרש הזה, זה מה שמוטל על הניזק לספוג. ניתן דוגמה. אם הבהמה בחיים היה שווה 100 ובשעת מיטה שווה 50 ובשעת המעדה בדין הנבלה ירדה בערכו ושווה רק 20, אז אני חוזר עוד פעם, חי שווה 100, שעת מיטה שווה 50. ברור שההפרש הזה, ה-50 האלו, המזיק צריך לשלם. ומעבר לכך, הניזק אמור לקבל את הנבלה, אבל מה לעשות? בין שעת המיטה לשעת המעד הבדין, זה ירד עוד 30. עד 30 האלו, זה נקרא פחת נבלה, וזה מה שהתורה מלמדת, שהבעלים מטפלים והמת יהיה לו, אומר שהניזק יספוג את הפחת הזה, אותם 30 בדוגמה שלנו. הגמרא ממשיכה עם שאלה, והשאלה הזאת ממשיכה עד שורה רביעית בדף י' עמוד א'. למה פחת נבלה תנאי דתניא? פסוק שהזכרנו מוקדם יותר בעניין שומר שכר, כתוב אם טרוף יטרף יביאו עד. זה הפסוק. אנחנו במסגרת של השיעור שלנו לא נתמקד בפירוש הפשוט של הפסוק, אלא אנחנו מעוניינים בדרשה שמביאה חז"ל כאן בנוגע אלינו, בנוגע לנבלה. והגמרא ממשיכה לדף י' יביא עדים שנטרפה באונס ופטור. שומר שכר כידוע חייב על גניבה ועל אבידה, אבל הוא לא חייב על אונס. אז התנא קמא אומר, מה זה יביאהו עד? שיביא עדים שנטרפה באונס, ואז השומר יהיה פטור. אבא שאול אומר משהו אחר לגמרי, יביא עדודה לבית דין. עדודה זה הנבלה, שיביא הנבלה לבית דין. מי לאו בך כמפלגי? דמור סבא אבא שאול, הוא סבר פחת נבלה דניזק הווה. ומור סבא, התנא קמא שלא דרש את הפסוק כך, כמו אבא שאול, אז הוא סובר שפחת נבלה דמזיק הווה. הוא צריך לפצות גם על הפחת הזה בין שעת מיטה לשעת המעדה בדין. ברצוני ללמוד יחד איתכם דברי רש"י, שורה שנייה בשורות הקצרות. מי לאו בהכא מפליגי? דבאונסין הוודאי לא פליג אבא שאול למימד, אפילו אם נתראה באונס יהיה חייב. אין שום ערך צחר חייב באונסין, אלא הכי כמר, כוונה לאבא שאול, אם נטרפה בפשיעה שיהיה בעל תשלומים, השומר שפושע, גם אם מדובר בשומר חינם שדרך כלל מאוד מקילים לגביו, אבל בפשיעה לא מקילים, הוא חייב לשלם. יביא עדודה, יביאו את הנבלה, הגופה של הבהמה, ויוסיף מביתו על הדמים שהיא שווה בשעת מיטה. דאם משום דמים דחשת, לא יצטרך. אם היינו מדברים על השווי של הנבלה עכשיו אחרי המעדה בדין, לא צריכים ללמד שהניזק ייקח את זה. דהשת היית לנבלות אחרנאית היית, ואם המזיק היה לו עוד נבלות, היה משלם איתם דרכם את, ה, את, ה, את החוב שעליו, כל שכן הן, אלא לפחת נבלה את הוותנה. כמה? דלא מפיק לי להך דרשה,
שלהביא את העדודה לבית דין, סבר פחת נבלה דמזיק הווי, שהוא צריך לספוג את ההפסד הזה ולפצות על כך. הלכך לא מצי לוקמי לקרא להך דרשה. דאי משום דמים דהשת, לא יצריך דהת, תניה ישיב לרבות שווה כסף. אז לאור מה שרשי הסביר, אנחנו מבינים יותר שאבא שאול הוא זה שאומר פחת נבלה דניזה, כי בסך הכל המזיק יביא את הנבלה לבית דין ויעריכו כמה הוא שווה בשעת מיטה, וההפרש בין חי לשעת מיטה רק זה המזיק חייב לשלם. אבל מעבר לכך, תוספת ריקבון שיקרה זה על הניזק לספוג, ולפי התנא קמא לא, הוא המזיק צריך לשלם על כך, על הפחת נבלה. עד כאן השאלה, האם העניין הזה של פחת נבלה שנוי כמחלוקת תנאים? הגמרא דוחה, לא, דכולי עלמא דניזק, ואחא בתורך נבלה כמפליגי. מחלוקת תנא קמא ואבא שאול זה לגבי תורך נבלה. מה זה תורך נבלה? רשי עוז מסביר, בתורך נבלה להביאה את הנבלה ממקום שמתה שם למקום שהייתה שם. אבא שאול סבר על המזיק הוא. זה מטלה על המזיק. לדאוג לכך, להוציא מה שצריך כדי להעביר, להוביל, הובלה, להביא את הנבלה ממקום שהוא נהרג למקום שהבעלים הנזק נמצא בו. אנחנו חוזרים לגמרא. והתניה כאן זה בניחותה, סיוע. אחרים אומרים, מניין שאל בעל הבור להעלות שור מבורו? תמיד לומר, כסף ישיב לבעלה והמת. אמר לאביי לרבה, היי תורך נבלה, איכי דמי. אי למה דבבירה שווי הזוזה, שהנבלה בתוך הבור, בתחתית הבור, שווה זוז, ואגודה על שפת הבור שוויה ארבע. כי תרח, כשבעל הבור, שהוא נקרא לו המזיק, שהוא תורח לעלות אותו, בדנפשי תרח, זה יטיב לו, זה רווח לעצמו, כי ככה הנבלה שהוא יעביר לניזק שווה יותר, אז הפער, ההפרש שהוא המזיק בעל הבור יצטרך לשלם יהיה פחות. אז זה דבר שפשוט שאם אלו הם התנאים, זה פשוט שבעל הבור יוצא להעלות אותו. ואומר רשי, בדנפשי כתרה ורווח דנפשי כעביד, דשיים לי לניזק בדמי יתרי, הוא השומה, ההערכה של הנבלה יוצא דמים יתרים. ולמה לקרא והמת? הפסוק שהזכרנו מקודם, כסף ישיב לבעלה והמת, פשוט. אמר לי, אז רבה עונה לבעיה, לא צריכה דבבירה שווי הזוזה ואגודה נמי שווי הזוזה. אין הפרש במחיר, בעלות של הנבלה, אם בתוך הבור, אם השפת הבור, שורת הגמרא יומי קרקי היגבנה, מה ש... אין הפרש שמבוסס על התרחה היתרה. הגמרא אומר, אין, דהמרי אינשי, קשורה, זה קורה במטה, בעיר, בזוזה, קשורה בדברה, בשדות, בזוזה. זה אותו מחיר, בין אם זה נמצא בעיר, בין אם זה בשדות.
בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אנשים שונים שחייבים בתשלום, מי מהם חייב לשלם תשלום מלא ומי מהם עושים להם שומה על החפץ ומשלמים רק היתרה. הגמרא, אמר שמואל, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזיקין. כך שמואל אומר, הוא מצטט מנהג דיינים או שהוא מצטט רב, אבל כאן שמואל מדבר בשם עצמו, ואני אומר אף לשואל, ואבא, אבא זה רב, מודה לי. עכשיו לא ברור מה אומר שמואל, שאומר אף לשואל, כי מקודם שמענו שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, זאת אומרת שהם גנבו חפץ, הם לא מחזירים משהו ומוסיפים על מוסיפים היתרה, אלא הם מחזירים חפץ חדש תמורת מה שהם גנבו. רש"י כותב, אמר שמואל, מנהג דיינים הוא שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, שאם גנב וגזל בהמה או כלים, וכאן העיקר, ונפחתו אצלו, כלומר אם לא נפחת אז יש פסוק שאומר וישיב את הגזלה אשר גזל, אבל אם נפחת אצלו אין שמין הנבלה והשברים של הכלים לבעלים שיחזיר גנב הפחת, אלא ישלם בהמה וכלים מעולים והשברים שלו של הגנב. אז זה עניין שלא שמין לא לגנב ולגזלן אלא לנזיקין, ששם כן עושים את השומה כמו ש למדנו, והמת יהיה לו, שהגופה הנבלה יעבור לניזק והיתרה המזיק ישלם, וכל זה תודות לכך שעושים שומה. ועל זה שמואל אומר אף לשואל, אבל מקודם נאמר לא שמין לגנב וכן שמין לנזיקין, מה זה אף לשואל? היא באה לו, הכי כמר, כמר שואלת, אף לשואל שמין, והבא מודה לי, או דילמה, הכי כמר, ואני אומר, אף לשואל אין שמין, והבא מודה לי. אז מה לגבי השואל, שואל חפץ, ונפחת אצלו, מה הדין? תשמד, הוא גב, דשאיל נרגע מחברי, הוא שאל גרזן מחברו, תברה, וזה נשבר. אתה לקמי דרב. רב הוא זה ששמואל בשורות האחרונות ציטט שרב יודע לו לשמואל. אז המקרה הגיע לרב, אמר לי, זיל שלים לנהרגה מעליה. שמה מינה, מכאן שומעים, שלומדים, אין שמין. כשמדובר בשואל, לא שמין את ההפרש שמעברים את השברים חזרה למשאיל והשואל ישלם את ההפרש, לא, אלא השואל יחזיר גרזן חדש. עד הרבה מדאמרי לי רב כהנה ורב אסי לרב, שהם תמאו על הפסק של רב, הם שאלו דינה אחי, כלומר הם מצידם של רב כהנה ורב אסי שמין לשואל, ומה אחרי שהם תמאו על דברי רב ושתק ואף שתק, שמה מינה שמין. אז מכאן זה מין שתיקה כהודעה כזאת שרב הודה להם שכן שמין לשואל. ויש פה סימון חדש, פס כפול, ובשוליים כתבנו שזה בא להבליט מימרות של אולה אמרה בלעזר. אנחנו עומדים לסיים את השיעור עם מספר אחד, בשיעור הבא בעזרת השם נראה עוד מימרות שלו, שהם לא קשורים למה שנאמר כאן, וזה ממשיך וממשיך. אתם תראו שביוד א' עמוד ב' אנחנו רואים את ההמשך של המימרות שלו, ואנחנו הוספנו מספור עד שבע. אז האמירה של אולה כאן נוגע אלינו, אתמר אמר אולה אמר בלעזר שמין לגנב ולגזלן. רב פאפי אמר אין שמין, והלכתה אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל שמין כדי רב כהנה ורב אסי, מה שהם
הביאו את התמיהה שלהם נגד רב, באמת ככה הגמרא פוסקת, כמו רב קנה ורב אסי, שכן שמין לשואל. עד כאן שיעורנו להיום.